עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית ברדיו כל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן אל הביצוע הטכני, ואנחנו אל השעה השנייה, ואותה אנחנו פותחים עם עורך הדין עמית חדד. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
כשאנחנו מדברים על חוק שנועד לצמצם את הצפיפות בבתי הכלא, החוק הזה בין היתר מחייב את השב"ס לעמוד בתנאים מסוימים, ומשהו לא מצליח לעמוד בהם, הוא נאלץ לשחרר כ-1,000 אסירים ביום חמישי הקרוב, תחת ההגדרה של שחרור מנהלי. עכשיו, בכלל מנסה להבין את החוקיות בעניין הזה. יש פה אסירים, מה קודם למה? התנאים שלהם או היותו של האדם עבריין שצריך לרצות את עונשו?
טוב, אצלי בעולם שלי, אני חושב שקודם כל אדם הוא אדם. זה לא משנה אם הוא ביצע מעשה כזה או אחר, הוא קודם כל נברא בצלם. ולהחזיק אותו בתנאים שלא ראויים לבני אדם, זה כשלעצמו מהווה דבר שהוא פסול, הרבה פעמים יותר חמור ממה שבגינו אותו אדם יושב בכלא. ולכן ברגע שאי אפשר לבוא ולשמור על צלם האדם בתוך בתי הסוהר, יש חובה מוסרית ראשונה ומעלה לבוא ולשחרר את אותו אדם. ולכן השאלה היא מאוד פשוטה, צריך לשחרר. דרך אגב, אני רוצה שנבין משהו, אנחנו מסתכלים על זה היום כדבר שהוא מופלא, אבל בהרבה מאוד מדינות בעולם משחררים אחרי חצי מתקופת המאסר, לא אחרי שני שליש. ולכן אנחנו ממילא בסך הכל הולכים פה בנתיבים שסללו רבים ואחרים לפנינו.
כן. אנחנו לא מדברים על אסירים שחלילה טרוריסטים או כל מיני, אנחנו מדברים על אנשים שהם סביב העבירות של אלימות ודברים מהסוג הזה, בלי ככה, בלי צורך הרבה להרחיב, אבל המטרה היא של אדם כזה, כששמים אותו בכלא, שהוא יתקן את מעשיו, שהוא יחזור להיות אדם נורמטיבי ויחזור חזרה לשגרה. כרגע הכלא הוא הפתרון היחיד עם כל התהליכים שגם עובדים סוציאליים וגם...
אני אומר כך.
כן.
קודם כל, המחשבה שכלא מתקן את האנשים היא מחשבה נאיבית, ונדמה לי שכולם מתחילים להתעורר ממנה. אם כלא עושה משהו, הוא כנראה עושה את הפעולה ההפוכה. עכשיו, היתרון בשחרור המוקדם הוא יתרון כפול. הרי אדם כשהוא מסיים את עונשו, הוא חוזר לחברה. זה דבר שהוא נתון. אנחנו לא יכולים להחזיק אנשים לנצח, ברוך השם, במתקני כליה. דווקא השחרור המוקדם מעריך את תקופת התנאי של אותו משוחרר, כך שבזמן שהוא נמצא בתוך הקהילה אפשר לבוא ולחייב אותו להשתתף בתוכניות מסוימות, לעבוד, להציג תלוש מזכורת, לבוא ולדווח בערב את תחנת המשטרה. התנאים של השחרור נפרסים על פני תקופה ארוכה יותר. אם באמת מה שאנחנו רואים לנגד עינינו הוא תיקון אותו אדם שביצע עבירה, אז נדמה לי שדווקא השחרור המוקדם נותן לנו כלים נוספים ותקופה נוספת לתקן אותו. הכלא לא מתקן. הכלא, אם הוא עושה משהו לדאבוני, הוא מעקם יותר. ולכן נכון לבוא ולחשוב על בכלל על, על כלים אלטרנטיביים. אנחנו קוראים למשל את דוח דורנר, שעוסק גם הוא באנישה וכליה באופן כללי, לא בעניינים של שחרור אחרי פרק זמן כזה או אחר. וגם הוא מציע לנו לבוא ולפקפק בכל המוסד הזה שנחשב כפתרון יחיד, כפי שאמרת מקודם. לחשוב על פתרונות בתוך הקהילה.
מה באשר להגדרה, שהרי בסוף כלא, ואני מסכים עם כל מה שאתה אומר, כי הוא לא מתקן את האנשים, וההפך, שם פוגשים פושעים אחרים, ואולי משכללים את מעשי הפשיעה בכלא, אבל מה באשר לרתיעה? הרי כלא נועד להרתיע אנשים מלעבור עבירה. ואם אדם יודע שבסוף, בקצה השני, ממתין לו איזה פסיכולוג, מה ירתיע אותו מלעבור עבירה?
אז קודם כל, גם בנושא הזה יש כתיבה מעניינת ומרתקת, וגם מחקרים שמלמדים שהחמרת האנישה לא יוצרת הרתעה. אף אחד מאיתנו לא הולך ושואל את עצמו, רגע, אם אני יושב 20 חודשים בכלא, אז אני אבצע את העבירה, אבל אם אלו 40 חודשים בכלא, אז אני אמנע מלבצע את העבירה. ובהקשר הזה הספרות המחקרית היא ברורה, היא חד משמעית, וצריך להקשיב לה. גם בנושא הזה דוח דורנר עוסק, וגם שם נקבע בצורה מאוד ברורה, שבניגוד לאינטואיציה הבסיסית שלנו, שכל אחד מאיתנו הזה שהוא עבריין, כל אחד מאיתנו שהוא עבריין, הוא עבריין משוכלל, שלוקח בחשבון את הרווח שהוא יכול להפיק מהעבירה, אל מול העונש, באיזשהו חישוב תוחלת, הקונספט הזה נשבר לנגד המציאות. ולכן יצירת הרתעה לא נעשית באמצעות החמרת הנישה, היא נעשית באמצעות הגברת האכיפה. אם אני יודע שאני אתפס, גם אם העונש הוא עונש לא חמור במיוחד, אני לא אבצע את העבירה. אני מזכיר שוב, עמוד הקלון של המשפט הפלילי הוא כשלעצמו מרתיע.
כן.
אני מניח ש...
כלומר, אתה אומר שעיקר שיקול הדעת או החשיבה של פושע לפני ביצוע הפשע, זה אם אני תפס או לא. אם יש סיכויים שאני לא אתפס, אז קל לי לעשות את הפשע בלי קשר לאנישה. כי אני משוכנע שאני לא אתפס.
נכון, אני יכול לשאול את עצמו מתי הוא מוריד את המהירות כשהוא נוסע, לפני שהוא מגיע למצלמה. זה מה שמעניין אותו, האם הוא יתפס או לא יתפס. מתי כל אחד מאיתנו עושה דבר שאסור לעשות אותו, בין אם הוא גם דברים שהם חוקיים, תמיד אנחנו מסתכלים בראש ובראשונה על השאלה, האם אנחנו נתפס או לא. ולכן המציאות הזו, שאנחנו מסתכלים על איזשהו מולך של הכלא, שרק הוא ירתיע, היא מציאות שצריך להפסיק אותה, וצריך לחשוב מחדש על כל קונספט הענישה, ואני חושב שהצעד שאנחנו הולכים, שעכשיו החליטו לגביו, שאנחנו הולכים לכיוון, הוא צעד חשוב מאוד, הוא מצמצם את העונשים, וכל מי שמצמצם את העונשים צריך לברך אחר מעשה כזה. העולם הולך בכיוון הזה, מערב אירופה הולכת בכיוון הזה, ואנחנו גם צריכים ללכת בכיוון הזה, ויפה שעה אחת קודם, אנחנו למעשה מאחרים, אחרי הרבה מדינות בעולם.
לסיום, האם בדוח דורנר יש התייחסות, או בכלל, מחקרים שהם נכונים ועדכניים לימינו, יש התייחסות לשיבה לכלא, לחזרה לכלא, לדלת המסתובבת. עד כמה אחוזים המספרים?
דבר נורא מעניין, מדבר את הספרות, וגם דוח דורנר בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על עונשי מאסר שהם ארוכים, נחשוב בכלל עונשי מאסר, נדמיין לעצמנו אדם שהלך לכלא והשתחרר מהכלא. אז בכלא, לדאבוני, הוא רכש כלים שמשכללים אותו כעבריין. אבל הוא גם חטף את הסטיגמה של מי שישב בכלא. איזו חברה תקבל אותו? איזה מועדון יסכים שהוא יהיה חבר בו? איזה עבודה תיקח אותו לעבוד אצלה? אנחנו לוקחים בן אדם ואנחנו שוללים...
כלומר, אם עוד הקין הזה, הוא מעדיף לחזור לכלא?
לפעמים הוא נכפה לחזור לכלא, כי אין לו ברירה, הוא הולך למוכר ולידוע לו. ולכן גם שם יש קריאה לבוא ולחשוב מחדש על כל זה, להבין שהמחיר החברתי שאנחנו משלמים על קליעה הוא מחיר חברתי אדיר. והגיע הזמן לפקפק בזה, לחשוב אם יש דרכים אלטרנטיביות. אנחנו יודעים שאנשים שהחברה נתנה להם צ'אנס, שהיא אמרה להם נכון, חטאת, אבל זו פעם ראשונה שלך, אנחנו יודעים שאתה מתחרט ומצטער, אנחנו מוכנים לתת לך עוד ניסיון. אנשים כאלו הרבה פעמים לא חוזרים לפשיעה, הם הולכים לנתיבים אחרים. לסליחה יש כוח שהוא הרבה יותר חזק מאשר למכה על היד. ונכון לאמץ את הדברים האלה.
מעניין. עורך הדין עמית חדד, באמת דברי חוכמה. אגב, אתה מלווה רבים מאנשים שנמצאים בתהליכים משפטיים, מה שמכונה צווארון לבן, וגם אנשים שככה מאיגרא רמא נגררים לכל מיני מקומות. מתי נקודת השוק? כי אחרי שאדם נתפס הוא עובר את השוק הראשון, השוק השני זה שהוא שומע את גזר הדין, כמה אישיתו עליו.
אני חושב שהשוק האמיתי זה כשמגיעה המשטרה בבוקר ודופקת על הדלת, ולפעמים דופקת חזק, ולפעמים זה לא בבוקר, זה אפילו לפנות בוקר, ואז אדם מגלה שכל מה שהוא לקח כמובן מאליו, את הסטריליות של הבית שלו, את הפרטיות שלו, את העובדה שהוא יכול להחליט מה הוא עושה, פתאום תולשים אותו מתוך המציאות שלו, למקום אחר, מעריכים לו מעצר, הוא נמצא בתנאים שהם תת תנאים, אני חושב שהמקום הזה הוא המקום הקשה ביותר, וגם בתיקים שנגמרים ולא כלום, כשהתיק נסגר לפעמים תקופה אחר כך, אנשים סוחבים על גבם את הצלקת, והיא מסרבת להירפא.
עורך הדין עמית חדד, שותף במשרד חדד רות, תודה רבה על הדברים כאן ערב. ערב טוב. חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום וערב טוב. יושב ראש ועדת הכנסת, איתנו? חבר הכנסת מיקי זוהר, האם אתה על הקו? לא, אני לא שומע אותו. חבר הכנסת מיקי זוהר, ניסיון אחרון, ערב טוב לך? טוב. אולי איתנו על הקו, אנחנו נחזור אולי גם לנושאים הביטחוניים שעסקנו בהם קודם, וננסה לשמוע קצת יותר גם על ההפגנה, אנחנו שומעים הפגנה שהיו שותפים בה גם שרים וחברי כנסת נגד מדיניות הביטחון שמנהלת הממשלה. חבר הכנסת מיקי זוהר, האם עכשיו נשוכל לשמוע אותך? ערב טוב.
ערב טוב, כן, אני מצטער, פשוט אנחנו במליאה ויש פה הרבה רעש.
אוקיי, אז בסדר, עכשיו שומעים אותך יחסית טוב, יושב ראש ועדת הכנסת, תראי, אנחנו שומעים ביקורת אפילו מבית, חברי קבינט, היה כאן קודם השר בנט, ביקורת על מדיניות הביטחון שמנהל את הממשלה, אפשר לעשות יותר, הם אומרים, צריך לעשות יותר, חברי כנסת ושרים שמשתתפים בהפגנה וצועקים את הדבר הזה, מה אנחנו האזרחים אמורים ללמוד מכך?
תראה, המצב הביטחוני ברור שהוא לא פשוט, וברור שהציבור מצפה מאיתנו לאיזושהי תמונת ניצחון שאנחנו חייבים להעניק לו. העניין הוא שיש תהליך שזה צריך להתבצע, לא באופן נמהר ולא באופן חסר אחריות, ויש לנו ראש ממשלה שעסק בתחום הביטחון שנים רבות, יודע לנהל את המערכה הזאת בצורה מאוד מאוד אחראית, רצינית ומקצועית, ולכן אני מציע לכולם לתת לו את האורך רוח, לעשות את העבודה הביטחונית כמו שהוא חושב שצריך לעשות, ואין לי ספק שבסופו של דבר הוא גם יביא את התוצאות.
שיש הפגנה של תושבי יהודה ושומרון ובאים שרי ממשלה ומשתתפים איתם בקריאה שאומרת לצאת לעוד חומת מגן, לצאת למבצע יותר רחב נגד הטרור והמחבלים, זה אומר שזו דעתם, ובכל זאת הפעולות האלה לא נעשות בשטח. אז מה, רק ראש הממשלה?
אני חוזר ואומר, אני מקבל את כעס המפגינים, והייתי שותף בדיוק כמוהם לכעס הזה, כמו שהייתי שותף לכעס על זה שהיה צריך לעצור את הפעילות המבצעית בדרום, כתושב הדרום. אבל לנו אין את התמונה המלאה כפי שיש אותה לראש הממשלה, שהוא רואה דברים קצת יותר מורכבים בבחינה מודיעינית.
גם השר בנט לא יודע את התמונה המלאה, הוא חבר קבינט.
אני חושב שהשר בנט גם יודע חלק מהתמונה, לא את כולה, אבל הוא גם יודע, ואני חושב שהשר בנט יודע שחלק גדול מההתנהלות היא התנהלות טובה, והוא גם אומר את זה, אבל ברור שמצופה לפתור את הסוגיה הביטחונית מהממשלה וראש הממשלה, ואני בטוח שבסופו של תהליך, באופן באמת מהיר יחסית, זה מה שיקרה.
אוקיי, לסיום מילה אחת על חוק גירוש המחבלים. היועץ המשפטי מתנגד, אנחנו שומעים על עוד כמה התנגדויות שדווקא באות מהכיוון המשפטי הזה. האם זה שוב חוק שגורם להתנגשות בין הפוליטיקאים לבין מערכת המשפט?
אני חושב שחוק גירוש המחבלים וחוק הריסת בתי המחבלים הוא חוק חשוב מאוד ורעיון חשוב מאוד לקדם את המאבק שלנו בטרור. בית המשפט העליון חייב להפנים, וגם היועץ המשפטי, שבמאבקים מול טרור צריך לצאת מגדרנו בכמעט כל מחיר על מנת לנצח את הטרור, וכעובדה זה יעיל, וזה גם עומד על פי כללי פסקת ההתגברות לתכלית ראויה למען ערכיה ובמדיניותה של מדינת ישראל, ועל כן אני סבור שכן צריך לתמוך בעניין הזה, לא רק אנחנו חברי הכנסת והשרים, אלא גם במחלקה המשפטית של המדינה, כן. וגם כמובן בית המשפט.
אוקיי, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש ועדת הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עם ראש מועצת בטל, שי אלון, שלום ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב, תודה על התוכנית הנפלאה שלכם.
אנחנו רוצים לשמוע ממך איך הערבים שלכם, לא הערבים הפלסטינים, אלא הערב, שאתה אומר ערב טוב, רווי במתח, כל נסיעה, בכל הצירים, בכל הצמתים, יש את המתח הזה, מסתכלים ימינה ושמאלה, מחפשים את החיילים בצומת, לא תמיד גם הם יכולים לעזור, ונשאלת השאלה, מה עוד אפשר לעשות שלא נעשה? הנה מדברים על גירוש מחבלים, על הריסת בתים. מה אתה חושב כמי שחי שם וגר במקומות האלה?
אני רק אשתף אתכם שאתמול עירחנו את ועדת חוץ וביטחון. אצלנו היום עירחנו את הבית היהודי, ולאחר מכן זכיתי לערך את כל ראשי הרשויות פה ביהודה ושומרון, שהיו אצלי, באו לחזק את תושבי היישוב, וקיימנו פה את הישיבה של כל ראשי הרשויות שאנחנו מתכנסים אחת לשלושה שבועות חודש, וזה היה פעם אצלנו בבית. אני רוצה להגיד, תראו, כל מה ששורת הצעדים שנקטו לאחרונה ונאמרו פה אין ספור פעמים, כולם בסופו של דבר זה ייתנו פתרון טוב להוריד את לגדע את הטרור. אני יודע שהסיפור פה של הטרור שירים ראש באזור שלנו הוא מתחיל מזה שיש לנו מדיניות של כבישים פתוחים, פתחנו את הכבישים, כביש שיוצא מבית אל, יוצא מרמלה, כניסה לבית אל זה כניסה לרמלה, ניצלו את זה, אותם מפגעים, יצאו כל האירועים האחרונים, שיר הסילברשטיין וגם שיר הסבג וגם האירוע האחרון שהיה ביום שישי פה בבית אל, כל המפגעים יצאו מאותו מקום שזה נקרא רמלה ובאין מפריע. עכשיו, אם המדיניות הזו של הכבישים הפתוחים לא מוכרת את עצמם, אז זה אומר שמהרגע הזה צריך לעשות על זה ביקורת, כמו שאנחנו לא עושים את הקניון במדינת ישראל, ולא עושים משרדי ממשלה בלי לבדוק את אותם אנשים יוצאים מבהם, אותו כנת גם כאן. ולכן אנחנו מאותו רגע שראיתי את החיילים מוטלים לארץ, שזה מחזה שאני לא מצליח להשתחרר ממנו, מאותו רגע הבנתי שאני צריך ללחם את מלחמתם, כי הם לא הצליחו במשך השנים להעביר את המסר לצבא ולדרג הבכיר, שהמדיניות הזאת לא, לא, לא מוצלחת בצורה הכי עדינה שלה, והיא אפילו, הייתי אומר, חצי נכשלה. ואכן אנחנו עומדים על כך שהכביש הזה יסתגר. לצערה ומשחקים איתנו, ניסו לפתוח את הכביש הזה אתמול, ואני אמרתי למחת, ואמרתי את זה גם למפקד אוגדה, אמרתי לאלוף הפקוד, אני יחסום את זה בגופי, כמו אותו פרצה בחדר, בחומה, שמדיניות שחלחלה, שצריך להשאיר איזה מקום בחומה, בישי שאותו פלסטיני מלפני 500 שנה, שהוא בכלל לא נמצא שם באזור, והוא אף פעם לא מגיע, אז צריך להשאיר את זה, ואותו פלסטיני ניצל את זה, ובא ופגע בחייל שלנו, בכניסה על הגדר שלנו, שאותו כנל, אני אמרתי, אם אתם לא מסוגלים להעביר את המסר לדרגים המדינים, אני אעשה את זה בשני כיוונים. אחד, אנחנו ניקח את החוק לאדם, אני אומר את זה בכאילו את החוק באדם, אנחנו נעביר מסר תקיף מאוד לדרג המדיני, ונפגשנו עם הדרג המדיני, ואמרנו, אנחנו לא נאפשר את פתיחת הכבישים האלה, על מנת להבטיח לתושבים שלנו את הביטחון המינימליסטי, שהם יכולים לצאת מהבית בלי להיפגע. ואני יודע שזה בידינו. עובדה, הראיה, שברגע שהכרזנו שאנחנו יוצאים למאבק הזה, צהל פה לא מפסיק לעבוד ללא הרף, פה בתוך המקומות הללו, ויש לו הצלחות גדולות, יש פה הרבה קיני טרור שהרימו ראש בתקופה האחרונה, וצריך להוריד אותה. דרך אגב, אני רוצה להגיד את זה כאמירה שתהיה ברורה לכולנו, לפחות אני רוצה להגיד את זה, ברור שכולנו מכירים את זה. אנחנו נגור בכל מקום במדינת ישראל, אנחנו נגור גם במטולה, נגור גם בעוטף עזה, ונגור גם בבית אל, בגוש עציון, מעלה אדומים, בכל המקומות האלה אחרים, אף אחד לא עזיזו אותנו מפה. יש פה 500,000 תושבים, נמשיך לנהל את החיים שלנו, אם אנחנו צריכים למכות בצעדים כאלה ואחרים, אנחנו נעשה אותם, אנחנו יודעים לעשות את זה, כולנו לוחמים, כולנו היינו בצבא, וכולנו עדיין בצבא, אנחנו יודעים לעשות את העבודה הזאת.
כלומר, זה ברור, הדברים שאתה אומר, גם האידיאולוגים וגם שגרים בכל מקום וגם לא נכנעים לטרור, אבל האמירות על זה שאתם אנשי צבא ואתם תעשו את מה שבעצם הצבא לא עושה, במילים אחרות, נכון, לוקחים את החוק, נכון, לידיים.
תראה, זה לא חוק, תראה, אנחנו לא היינו צריכים לעשות זום, אנחנו אמרנו להם פשוט, יש פה פרצה בגדר, עכשיו תעשו אותה, אחרי שקרה את מה שקרה, אז מאותו רגע שמו את זה, יכלו לעשות את זה דקה לפני כן. עכשיו אני אמרתי אותו דבר גם לגבי...
אגב, הפרצה המדוברת שנעשתה על פי הוראת בגץ, נכון?
היא לא על פי הוראת בגץ, היא על פי
הוראת. רגע, מה, אין לך, לא שמענו, אה?
זה לא בגץ, חברים יקרים. יש פה מדיניות רופסת במשך שנים רבות של מערכת יועמ"שים, שבא ומדקת כל דבר טוב, ביטחון סביב פיתוח של מדינת ישראל. יש דברים טובים שהם עושים, אבל יש גם הרבה דברים לא טובים שהם עושים, והם עוצרים אותם. במקרה הספציפי הזה, אותה מערכת יועמ"שית טוענת שאם אתה לוקח לצורכי ביטחון, מפקיע קרקע לצורכי ביטחון, שאותו קרקע לא ברור בדיוק מה המעמדה ב-100%, כי אין פה איזה מישהו שקיבל ויאבד אותה אפילו יום אחד לפני 50-60 שנה, כי אנחנו פה 50 שנים, ובאותו מקום אתה שם גדר ביטחונית, אז אתה צריך לאפשר לו גישה לשם. עכשיו, הבן אדם לא מגיע לשם בכלל, הוא לא יודע בכלל שהוא צריך להגיע לשם, אבל הם כבר יודעים באוטומט שלהם, להשאיר מקום, מקום פתוח, חשוף. והמערכת, זה, וגם אותו כנל, גם עם המחסומים הפתוחים.
כן, אגב, בוא נודה על האמת.
תסגור את הכביש הזה, הרי הכביש הזה היה סגור במשך שנים רבות בכניסה לבית, הוא היה סגור. והוא פותח את זה, אז לא, הוא היום שבוי בקונספציה, שרק מה שיציל את השלום, ורק מה שיציל את האזרחות הטובה של אותם פלסטינאים, זה רק אם יפתח להם את כל הכבישים פה, באין מפריע. אז אני אומר לו, אלא, עצור. נכון, פעם היו בקיצוניות השנייה, שכל מקום שיוצאים מכל כפר היה מחסום. בסדר? אז עכשיו אתה הולך לקיצוניות השנייה, שהכל פתוח? לא. אז לא הכל פתוח, הכל לא פתוח כשיש טרור, ופתוח עם הרבה מחשבה כשאין טרור. וככה עובדים. צריך תמיד לעשות בחינה מחודשת של המציאות. ולצערי הרב, את הדיסקט הזה אנחנו צריך את לשנות, ואם יפתחו את זה, הם אמרו שהם יסגרו את זה ל-48 שעות, אני אומר במידה והם יפתחו את זה, אני קורא לכם...
אתם תצאו ותהיו המחסום האנושי שיעמוד בפרץ.
כן, להבטיח את השלום של התושבים. תראה, בסופו של יום אני צריך להעניק לתושבים שלי שירותים מוניציפליים וגם ביטחון בכבישים, וזה התפקידי, ואני אעשה את זה, מה שאני מסוגל לעשות.
שי אלון, ראש מועצת בטל, שהמשיך להיות בעזרת השם גם שקט.
הרעיון הנפלא שלכם, תודה על התוכנית הנפלאה.
תודה רבה לך. ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הלילה בחצות, אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב חיים הורוביץ.
להעצים את הילד בדברים שהוא טוב בהם, זה יטפטף עליו, זה ייתן לו חוזקה, וזה ייתן לו גם את היכולת לעמוד יציב מול הדיבורים הבאים.
נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב. הלילה בחצות, רק כאן בקול חי.
שלום, זה שוב ישי לפידות. זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות, כוכבית 5751, ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
גם כשמאזינים לחדשות, טעים יותר עם טאפו צ'יפס.
לשוק פתח תקווה, עקב הביקוש שם מטורף. המופע שהחיינו של האומנית חדווה לוי והסטנדאפיסטית מיכל לויטין חוזר לאולם שרת. זה קורה ביום רביעי הקרוב, ה-26 בדצמבר, בשעה 8 בערב. הכרטיסים נחטפים. מהרין לשריין, 052-968-6088. 052-968-6088.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
אל הנער הזה התפללתי.
אלפי ילדים פונים עליכם. גם אנחנו רוצים לזכות ללמוד תורה בחינוך תורני ולהתקרב לאבינו שבשמיים, אבל אין מי שידאג לנו. מאזינים יקרים, זה תלוי בכם. אם תהיה לילד הסעה שתיקח אותו יום יום ממקום מגוריו המרוחק לבית הספר ששם לומדים תורה או לא, אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו לברכת גדולי ישראל בעזרת השם שילדיכם יצליחו בלימודים ותרבו מהם נחת. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
בערב ראש חודש תערוך הישיבה של מרן ישיבת חזון עובדיה תיקון מיוחד על קברו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
בדיקות מעבדה קובעות כי דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה. פי שניים, באותו מחיר. ישראל מתקדמת ל...
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
יושבים? קחו כוס מים ותחזיקו חזק, כי הפעם זה ממש, ממש גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות פלוס יחידת דיור, מחכה לכם בהגרלה של ארגון חזקו, המסייע למשפחות שכולות. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 03-5-17-55-17 03-5-17-55-17.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
אבי רבינה ואיתי גדסי, שלום וערב טוב לכם.
שלום.
בואו ננסה להבין קודם כל מילה אחת על ירושלים. המסע ומתן מול משה לאון בעיצומו, חשבנו שהוא כבר נגמר, הוא עדיין ממשיך. שוחחנו כאן אתמול עם הרב אוכבגר בהרחבה, שהסביר שבכל מקום של מחלוקת מוצאים איזושהי דרך לפצל תיקים, לייעל את התיק, ואמירות מהסוג הזה. באמת השאלה נשאלת, איפה הדברים עומדים? קרוב לסיום, בתחילת הדרך, איך אתם רואים את זה? נתחיל איתך איתי.
תראה, אני חושב שבסופו של דבר השאלה הגדולה זה מה באמת רוצים בשס ודגל התורה, ואני שם את שניהם בכוונה ביחד, למרות שהמהלכים הדרמטיים יותר מבוצעים דווקא בדגל התורה. האם בסופו של דבר ולאורך כל התקופה האחרונה אמרנו שגם בדגל התורה וגם בשס מעדיפים את אגודת ישראל בפנים על מנת למנוע כל מיני מחלוקות פנימיות? אבל עכשיו אנחנו שומעים זמירות אחרות, אומרים לנו שאי אפשר לנהל עיר רק כשהחרדים בפנים, וכמובן שאנחנו מעדיפים שהתעוררו תהיו בפנים, והשאלה הגדולה, מה בא על חשבון מה? כלומר, הרי יש כאן מאגר מוגבל, גם של סגנים, גם של תיקים, והאם אנחנו נותנים להתעוררות כשהדבר יבוא על חשבון אגודת ישראל, או שאנחנו אומרים שאנחנו בכל מצב מעדיפים את אגודת ישראל על מנת לשמור על המצב, וכמו שאמרתי, להפחית את המחלוקת. אני חושב שביממה האחרונה אנחנו רואים איזשהו שינוי מגמה, שאומרים כן, אנחנו רוצים את התעוררות בקואליציה, שיהיו גם חרדים וגם חילונים, והדבר הזה בהחלט יכול, אני אומר יכול, לבוא על חשבונה של אגודת ישראל, וכמובן נצטרך לראות בסופו של דבר מה יהיה מתעוררות, איזה תיקים הם יקבלו ואיזה תיקים יפוצלו, כשכמובן כולם מסתכלים על התיקים החשובים, החל מוועדת תכנון ובנייה, כמובן נושא הסגנים, ואולי עוד איזה תיק קטן או שתיים.
תראה, אבי, כשאיתי אמר שמהלכים דרמטיים נעשים בדגל התורה, אני חושב שהיא נאמרה בעיקר על מה שקורה סביב אגודת ישראל והתעוררות. זה לא סוד שגם משה לאון, גם שס ומרבית דגל התורה מעדיפים את התעוררות על אגודת ישראל, וזו בדיוק הדרמה שהתחוללה בימים האחרונים בדגל התורה, יותר נכון סביב ועדת הרבנים של דגל התורה בירושלים, בחברים הרב אפרטי, הגאון הרב סולובייצ'יק והגאון הגדול רבי דוד כהן. מי הוביל את המושכות, מי הוביל את המסע ומתן, כאשר הגאון הרב סולובייצ'יק, שהוביל לפחות בחלק מהזמן את המסע ומתן, פעל לכניסתם של אגודת ישראל לקואליציה של משה לאון. לא רק שהוא פעל לכניסתם של אגודת ישראל, אלא שתיק תכנון ובנייה, אולי התיק הנחשק ביותר והיחיד הנחשק שאמור להיות בידי דגל התורה, ילך ליוסי דייץ'. בנקודת הזמן הזו קרה משהו סביב ועדת הרבנים של דגל התורה, כאשר הגאון רבי יוסף אפרטי נכנס לתמונה, ככל הנראה בהוראה מגבוה, והוא ישב למסע ומתן, לפגישה ממושכת עם הנציגים של דגל התורה בסוף השבוע, או שיחות טלפון נעשו בימים האחרונים, וזה בניסיון שדגל התורה תמצא את כוחה האמיתי גם במסע ומתן. היא קיבלה שישה מנדטים, אומרים בדגל התורה, לא ייתכן שלא יהיה לנו עם מה לבוא לבוחרים ביום שאחרי, כאשר אנחנו ניצחנו והובלנו את המערכה הזו בירושלים, ולכן אני חושב שמדברים על תיק תכנון ובנייה מלא לדגל התורה, אולי, אבל גם אם לא, החצי השני ילך ככל הנראה להתעוררות, שיש עדיפות שאיזו שתיכנס לקואליציה, אני חושב שכל הצדדים מעדיפים זאת, בשלב זה לפחות.
אוקיי, אז זה מה שקורה בירושלים, עם באמת הרבה זהירות מאחורי האמירות הללו, מי מעדיף את מה, ובסוף זה פוליטיקה, הכל יכול להשתנות ברגע, בשעה, בשעתיים.
לגמרי, אגב, בפרט שאני שומע שמשה לון ככל הנראה נוסע לחול ביממה הקרובה או הערב, עוד, אז ככה שהכל מתעכב בעוד כמה ימים, אולי לפחות בשבוע, ויש יגידו אולי בשבועיים גם.
טוב, נעבור לפתח תקווה, גם שם מאוד מעניין, כשאנחנו מדברים על פתח תקווה, אחרי הניסיון גם להרכיב כמובן קואליציה שם, עם כל המתיחות שהייתה בתוך הנציגות החרדית, עדיין, לפחות נכון לעכשיו, אין לנו בפתח תקווה קואליציה ברורה, נכון?
בוא נאמר שדבר אחד מובטח, ש"ס בקואליציה, כן, בוא נתחיל מזה, ש"ס והליכוד כמובן, ראש העיר ממפלגת הליכוד, רמי גרינברג, המאבק כרגע, ובין היתר עולה לכותרות דווקא בגלל נושאים חינוכיים ונושאים...
כן, המוסדות, התקציב חינוך. של המוסדות.
לשם שינוי, הוא... אתה יודע, משהו ערכי עולה לכותרות ו...
כן, מצליחים אבל למצוא משהו ערכי. תראה, אני רוצה להגיד משהו
שהוא... אז רגע, ברשותכם, איתי ואבי, לפני שנדבר באמת על ההשלכות, קודם כל ננסה להבין על מה מדובר, גם שהמאזינים שלנו יבינו על מה מדובר, אז אני לרגע פונה לראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולמאזינים.
ראשי המוסדות שגרים, שמנהלים מוסדות פתח תקווה, חוששים שאותה קצבה שהעירייה נהגה לתת מדי חודש בחודשו במשך שנים רבות, ובין היתר המוסדות נשענו על ההכנסה הזו, הולכת להיפסק. אז בוא תנסה להסביר לנו.
אז בוא אני אסביר ואני אעשה קצת סדר בדברים, לא בדיוק שמעתי מה אמרו עד עכשיו.
אוקיי, אז הנה, אנחנו מתחילים מהתחלה, דף חדש.
ככה, קודם כל, תקציב שנת 2018, שבו אנחנו מדברים, בתחילת השנה שהיה ראש העיר הקודם שכבר לא נמצא, הוא יחד עם הנציגים של כל אותם מוסדות שאתה מגדיר אותם, הביאו תקציב בשנת 2018, שבתקציב הזה לא היה כסף לטובת הדבר הזה, הם לא סימנו ולא צבעו כסף לטובת הנושא הזה. הם אמרו שאם יהיה כסף, אז נדאג להעביר אותו, ולא שהיה כסף צבוע ומישהו עכשיו לקח אותו.
מה שנקרא תקציב מותנה.
בוא, אני פשוט לא שומע את זה. שלא היה כסף צבוע ומוגדר, ולקחו אותו לטובת משהו אחר. השתמשו בו לטובת משהו אחר. פשוט לא היה כסף, לא הגדירו כסף. אני כראש עיר חדש, נכנסתי בנובמבר לתפקיד, ומתחילת הגזברות, אמרו חברים, אין כסף, כרגע זה המצב הכספי, העירייה בגירעון כתוצאה מכלכלת בחירות שהתנהלו, ואין כרגע כסף. עכשיו, זה לא עוד פעם, לא שהיה כסף שמה, ולקחו אותו לטובת חינוך, לטובת ניקיון, לטובת משכורות, לא, פשוט לא היה כסף. אז זה המצב. עכשיו, זה מי שאישר את התקציב שנת 2018, אני צריך לעשות את זה בחשבון, שנכנסים, שאם ראש לא מגדירים כסף, ומי ששנת בחירות שמחלת ההוצאות הכספיות בדרך כלל הן מופרזות, ופה פתח תקווה הן מופרזות ביותר, לטובת דברים לא חיוניים, אבל זה המצב וזה המשלב שקיבלנו, אז זה מה צריך לעשות. עכשיו, המוסדות האלה ישבו איתי אתמול, וישבנו והיינו קשורים אליהם, ומחוברים אליהם באופן אישי וישיר, אמרנו להם שאני עכשיו מנסה לראות איך אפשר כן לגייס כסף. אנחנו לא הולכים להפיס כסף, אנחנו לא הולכים לגנוב כסף. אם יהיה תקציב שאנחנו נראה במשך עד סוף השנה, שנוכל באמת, יש הכנסות כאלה בלתי צפויות לעירייה, או פתאום הוצאות שמתוכננות לא יצאו, ויהיה תקציב זה, אנחנו נדע לבוא ולנתב אותו כדי לתת עזרה. זה אחד. שתיים, אתה גם צריך להבין שעוד פעם, זה, כמו שאמרת, המוסדות. זה מוסדות שבחרו מאידיאולוגיה, מחינוך שלהם, להיות מתוקצבים דרך תמיכות, ולא דרך חינוך רגיל, חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, או כל גורם כזה אחר. וברגע שזה דרך תמיכות, על פי מה שהמדינה קובעת, על פי חוק, זה עובר בצורה כזאת, וזה לא עובר בצורה ישירה. זה לא אני קבעתי את זה, המדינה קבעה, ככה זה בכל הארץ. ולכן יש פה את הקשיים האלה שנובעים מתוך בחירה, אין של המוסדות האלה לחיות תחת מעגל של תמיכות, ובכלל, כדי...
כן. אז אתה אומר, זה בעניין העקרוני.
פשוט הם לא הגדירו מראש כסף, בעבר, וגם גם ראש הקודם, והנציגים שלהם שישבו איתו בקואליציה, לא
יגדירו
לזה כסף.
אז אני רוצה לשאול רק שאלה אחת כדי להבהיר את התמונה, ראש העיר רמי גרינברג, שאלה באמת כדי להבין את התמונה. הרי אתה בעצם משאיר את המצב כמו שהוא היה, אתה אומר אם יהיה כסף אני אתן, אתה עדיין מגדיר את זה כתקציב מותנה. אז למה
לא, צריך... לא, עוד פעם, מה זה תקציב מותנה? זה לא תקציב מותנה. עזוב את המכבסת מילים.
אוקיי.
יש עכשיו סעיפים תקציביים. עכשיו יש נגיד סעיף א', שמתי בו מיליון שקל, סעיף ב', שמתי בו מיליון שקל, סעיף ג', שמתי בו מיליון, סעיף ד', לא שמתי, שמתי אפס. זה בדיוק המצב, בסעיף ד' של התמיכות הם שמו אפס שקלים. אין כסף. אתה מצפה עכשיו, בוא תיצור יש מאין. אם היה שם כסף מוגדר, אף אחד לא נוגע בו.
אבל גם הם אמרו שאם יישאר עודף בקופה, אז ילך לסעיף ד'
אני בדיוק אומר לך מה זה, אם יישאר עודף, אם היו מראש מגדירים וצובעים שם כסף, כמו שהיה בשנים עברו, אז לא הייתה את הבעיה הזאת. אבל הם החליטו לקחת את הכסף הזה לכלכלת הבחירות, ולהגדיר שם אפס, ולהגדיר את הכסף הזה לטובות דברים אחרים שהיה יותר נוח להם פוליטית, לאירועים, לחגיגות, לכל מיני תקצים מיותרים, לכל מיני שיפור של כל מיני ספורות של כל מיני מקורבים, שרפו את הכסף הזה לפוליטיקה, והיום הם באים ובוכים. אז אני אומר, בואו לא נהיה צבועים, בואו נהיה אמיתיים, זה המצב האמיתי, זה מה שהיה, אני לא הייתי ראש עיר לפני חודשיים, ככה קיבלנו את המצב, ואני אומר ההפך, אני מתוך אחריות, מתוך ראש עיר של כולם, אני בא וכן מנסה למצוא פתרון למצב העגום שהם יצרו. עכשיו, עוד פעם, גם היכולת למצוא פתרון בפרק זמן קצר של חודש, אם הייתי עכשיו מקבל את זה חצי שנה לפני סוף שנת התקציבית, אז יש לי מקום לשחק בתקציב. אבל אם אני מקבל חודש בסוף, שאני מקום בכלל למשחק, אין, הכל כבר צבוע, הכל כבר סגור, הרבה יותר קשה. אני מבין את הקשיים של המוסדות, אנחנו נשתדל לעזור, נשתדל למצוא פתרון, וגם אמרתי את זה גם אתמול לראשי המוסדות. אנחנו ניתן פתרון, כל עוד המוסדות האלה באמת משמשים
לתושבי פתח תקווה,
ילדים מפתח תקווה,
רק מפתח תקווה, אנחנו יודעים את המענה הזה. רמי גרינברג, האם אתה יכול להרגיע גם את נציגי יהדות התורה שאומרים כי מעתה ייפסקו התקציבים מיליונים שהגיעו להסעות למוסדות תורניים בשנים האחרונות?
סוגיית ההסעות.
אני אומר עוד פעם, לא יודע מה זה מוסדות נציגי יהדות התורה. אני רק יודע, אומר עוד פעם, האנשים האלה הם טובים בדיבורים, קטנים מאוד במעשים. אני יכול להגיד לך, אני יכול לך גם עוד תקציבים, כמה כסף אותם נציגים צורפים, על עשרות מיליונים, על מרתפים, על חגיגות, על אירועים, על קשקושים שלא קשורות לא לחינוך ולא למוסדות חינוך. הם, לא אני, הם שרפו את הכסף הזה על כל הדברים האלה. אז היום הם באים לטיף מוסר. אם הם היה להם את האחריות, אני בשבת מועצה לתקציב של 2018, שבאתי ואמרתי, חבר'ה, אתם זורים כל בני הציבור שלכם, כי אתם משקרים אותם. מותנה, זה אומר שלא יהיה כסף. אלה שהזדעפו הכי הרבה זה נציגי יהדות התורה. מה פתאום יהיה, אתה תגיד ככה, אז בוא, הם בשלו את הדייס הזה, יאכלו אותה. אני מתוך אחריות.
טוב, שאלה לסיום, האם...
ותאמין לי, שאני ינהל את העיר בצורה מקצועית, עניינית, של יעילה, כל אחד יקבל את מה שמגיע לו במגזר שלו, בשכונה שלו, ולא יש שום איפה ואיפה. זה מה שיהיה.
רמי גרינברג, אפילו 100 ימי חסד אנחנו צריכים לתת לך, אז נאחל לך בהצלחה. ראש עיריית פתח תקווה, תודה רבה לך.
כל טוב.
אוקיי, אתם שומעים את הדברים, אבי רבינה.
אגב, הוא לא ענה על נושא ההסעות, כי באמת זה החשש הגדול של הנציגים שם, שההסעות שמימנו גם ילדי חוץ, שלא לומדים בפתח תקווה, מדובר בתקציב של מיליונים בשנה, הוא אמר מפורשות
ש... אני חושב שהוא אמר במפורש, הוא מקצץ את זה, אני לא מבין, מה לא הבנתם?
שזה ייפסק. שזה ייפסק, ואני חושב שזה הקרע הראשון אולי בין...
הוא אומר, לא, הקרע עוד התחיל לפני הבחירות, אבי, הקרע התחיל עוד לפני הבחירות, אני חושב שאנחנו מתחילים כרגע את המלחמה לקדנציה הקרובה, הוא ראש העיר, עד כמה שאני האזנתי בקשב רב, אומר במפורש, אין כסף, נקצץ בחינוך, והוא מתלונן על אותם נציגים שהם עשו הופעות ואירועים. אז עד הרבה יתכבד ראש העיר, יחלק את התקציב מחדש, יגיד, נקצץ בהופעות של יום העצמאות שמוצאים שם עשרות מיליונים, ונשים בחינוך.
בסופו של דבר, אני חושב שההשלכות הפוליטיות הן ברורות, יהדות התורה הולכת לבלות.
בואו ניקח נשימה, וכן, ובואו ניתן לחודש הקרוב לצלוח. נראה לי שהכל עוד סביב ההלם של מערכת הבחירות והתוצאות.
זה מה שבאתי לומר במילה, ואני חושב שהראשי ערים החדשים שנכנסו לתפקידם עכשיו, נמצאים באיזושהי...
הם עוד לא מעקלים על איזה כיסאים יושבים, מה תפקידם, אחריותם.
בדיוק, יושב רון קובי בטבריה ואומר, תקשיבו, חבר'ה, אין כסף לניקיון, נגמר הכסף, תתחילו לשמור על הניקיון באזור שלכם. תגיד לי, זה נראה לך הגיוני?
כלומר, מה ימי חסד זה המינימום?
אוקיי, איתי גדסי ואבי רבינה, כיכר השבת. תודה רבה גם לשניכם. עכשיו עם צבי טסלר, שלום צבי.
שלום,
ערב טוב. אנחנו ממשיכים לעסוק במשבר ברכבת ישראל, ומחריף בשבועות האחרונים, כי התקלות, קו נתב"ג ירושלים, הם כמעט מעשה יומיומי, לפעמים פעמיים ביום, וזה, איך נאמר, יציאה ברגל שמאל חזקה.
כן, והשאלה מי השם. קודם כל נתחיל עם החדשות של הדקות האחרונות, ישיבת הדירקטוריון של רכבת ישראל, ישיבה שבה היו אמורים להחליט על הדחה, של מנכ״ל הרכבת שחר אילון הסתיימה ללא החלטה, לפחות לא החלטה מופרת. הם החליטו שבעוד שבועיים יתקיים ישיבה נוספת באותו עניין, ושם יחליטו על עתידו של שחר אילון. הערכה היא שהוא יודח או יבחר לעזוב בעצמו את רכבת ישראל. במהלך היום אחרי שנפוצו הידיעות על כך שיושב ראש הרכבת הודיע לו בשיחה שהוא מתכוון להדיח אותו, אם הוא לא יעזב בעצמו, הוא אמר למקורביו שהוא מתכוון להילחם על תפקידו, והוא מחזיר אש מבחינתו ומאשים את משרד התחבורה בכישלונות בין היתר של הקו לירושלים, ובשורה של תקלות במחסור בקרונות, 150 קרונות לתוך חסרים, ומי שעצם זה הדרג המדיני ולא עובדי רכבת ישראל ולא הנהלת רכבת ישראל, שמבחינתו עושים את המקסימום כדי לתת שירות לציבור.
אוקיי, צבי, תודה לך. עכשיו נעבור לדוברת ארגון ברכבת. שלום לשמרית.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, מה ארגון? מה אתם עושים?
אנחנו למעשה ארגון נוסעים, שיש לנו דף רכבת, דף שבשם ברכבת בפייסבוק ובטוויטר, שנפתח מתוך לפני שנתיים בערך, מתוך תחושת תסכול שחווה בחור בשם האוז אינון, הבחור שפתח את הדף, כנוסע קבוע לרכבת. ובשנה האחרונה גם אני הצטרפתי,
כדי לומר לנו בעצם שהאזרח שמשתמש ברכבת תמיד שואל, הייתה רכבת, צריכה לעבור רכבת, אתה לא יודע, אתה תמיד תלוי באוויר, אין לך באמת מושג מה עומד לקרות.
נכון, באופן די פרדוקסלי, הדף שלנו מותקן הרבה פעמים יותר מאפליקציית הרכבת. ונוסעים רבים סומכים על הדף שלנו כדי לקבל מידע שהוא עדכני יותר בזמן אמת.
בעצם אנחנו רואים ניסיון של משרד התחבורה ושר התחבורה ליצור כאן תשתית רחבה של רכבות, להפוך את ישראל למדינה של הדור הבא, בדיוק כמו הערים הגדולות באירופה. גם באזור המרכז אנחנו רואים את העבודות על הרכבת התחתית, וגם רכבת נתב"ג ירושלים ועוד, והכל בסוף נופל על תקלות קטנות. קשה להבין את זה הגיונית. מעצמה, מדינה מסודרת, איך זה קורה?
איך זה קורה? זה קורה כשלוקחים שמיכה ומנסים למשוך אותה לכל הכיוונים. בסופו של דבר מישהו יהיה לו קר. הקו לירושלים הוא נפתח.
מה?
בפועל מגיע רק התחנת נתב"ג. ובנוסף התקבלה החלטה בדחיפה של השר כץ לאפשר נסיעת נוסעים על הקו כשהוא עדיין בהרצה. דרך אגב, בנושא הזה אנחנו די אור לגויים, כי בעולם המערבי מקובל לעשות הרצה במשך 3-18 חודשים ללא נוסעים על הקו, כדי לוודא שאין תקלות, לא בציוד חדש ולא במסילות. רק אצלנו, בתוואי קו הרכבת המסובך ביותר שנבנה, ובפעם הראשונה גם עם חשמול של הקווים, התקבלה החלטה מאוד משונה לעלות נוסעים על הקו הזה.
בעצם, המצב יישאר כמו שהוא, עד שהמנגנון שגורם לבעיות לא ישתנה, לא ייפטר.
לחלוטין.
אם נשאיר לעשות את אותה פעולה שעשינו אתמול, אין סיבה שהתוצאה תהיה שונה.
אני מסכימה עם מה שאתה אומר לגמרי. אני חושבת שבזמן האחרון אנחנו הסכמנו לתרבות של גזירת הסרטים, לאמירות של סמוך עליי ויהיה בסדר, ולא עוד. אנחנו מצפים משר התחבורה לקחת אחריות, לתקן את העוול שהוא יצר במו ידיו, להמשיך את ההרצה של הרכבת ללא ניסויים בנושאים עצמם, להחזיר את הרכבות שהוא לקח לכל הקווים שמהן נלקחו בכל רחבי הארץ.
שמרית מארגון ברכבת, תודה רבה. תודה גם לכתבנו צבי טסלר. עידן הרכבות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לאורי כהן על הביצוע הטכני, תודה לכם המאזינים. אתם תמיד יכולים לכתוב לנו, להגיב בדרכים הרלוונטיות בהם ניתן לפנות לרדיו קול חי. תודה לכולכם, ערב טוב ולהתראות.
מתחיל בהראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
סמבוקול. סמבוקול.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכז במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
רק היום, ורק עד 12 בלילה, עשרות חופשות יוגרלו בחינם. מצטרפים עכשיו להגרלה של חיזקו על דירת דופלקס ענקית, ונכנסים חינם להגרלה על עשרות חופשות משפחתיות. חייגו עכשיו, 03-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
אתם הולכים לשיר חזק, להנות חזק. שבת פרשת ויחי, חזק. חוגגים בציפורי בכפר חפץ חיים, באווירה מרוממת ופסטורלית מעין עולם הבא. את התפילות והסעודות יני מחזן אהרון גרליץ, בליווי מקהלת ידידים העולמית וניצוחו של יעקב רוטבליט. עונג שבת וסעודות עשירות בשפע כיד המלך, בקשרות המעודרת של בדץ העדה החרדית ועוד הפתעות מתוקות. התקשרו ושריינו חדרים. 08-859-3888 08-859-3888
הבשר הטוב בארץ, מעכשיו עם ההכשר הטוב בארץ. Well done, מהיום בהשגחת בדץ העדה החרדית.
אתמול פגש אותי סולובייצ'יק מהצרכניה. סולובייצ'יק, שאלתי, למה פניך איך? אמר שייקה, המים במקלחת שעות, שעות נותנים לי לחכות. שעות? תתקדם למחמם המים של המשרגל, ותן למים לחכות לך כפל כפלי כפליים. איך אני איתך?
רוצים מים חמים שלא נגמרים? התקדמו למחמם המים של המשרגל, עכשיו במבצע מיוחד.
כי על מים חמים לא מתפושרים. חייגו, כוכבית 3626.
אמהות לילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך מתמודדות עם אתגר קשה. עמותת מסוגלים מעניקה לאמהות הללו מגוון של פתרונות, סיוע ועזרה, והכל בזכותכם. ביחד ניתן להן את הכוח לגדל את האוצר שבביתן. מסוגלים, כוכבית 5406. משפחת ילדי האוטיזם, כוכבית 5406.
אלוהי כאן נשמו שנסעת בי.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן עוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
עם מובילאי הולכים על בטוח ועושים את מירב ההשתדלות להגיע ליעד בשלום. מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים, ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים, כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
מאזינים יקרים, האזינו לקריאת הקודש של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
אני מוכרח להגיד לכם דבר
ישיבת חזון עובדיה שמרן מסר את נפשו עליה פונה עליכם. קחו גם אתם מטר בבניין הישיבה. חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675. ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
יומן הצרכנות, עורך עופר גדנקן, מגיש אשר גרייבר.
שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם יומן הצרכנות. חברת הארונות הרדור מציגה מהפכה בעולם הארונות עם מנגנון הזזה פורץ דרך. במקום מנגנוני ההזזה מסובלים ונשחקים, מציגה החברה ארון שדלתותיו זזות ללא הפרעה במשך שנים, כשהוא מסוגל לשאת משקלי דלת של עד 100 קילוגרם. בחברה השקיעו רבות גם בעיצוב, וכשהארון סגור הדלתות מתיישרות ולא ניתן לראות שמדובר בארון. הארדור מוכרת את מוצריה בשבעה סניפים בארץ. גיל ויינרב, מנהל הרשת, מספר על חוויית הרכישה בסניפים.
אצלנו בסניפים כל האנשי מחירות בעצם הם מעצבים ואדריכלים, לא רק אנשי מחירות. זה נועד ללקוחות שלא יודעים מה הם רוצים ואיך לתכנן ואיך לעצב את זה מבחינת צבעים. יש גם לקוחות שמגיעים בעלי מקצוע מעצמם עם אדריכלים.
לרגל יום הולדת 16 שנים לארדור, נמכרים מוצריה ב-16% ועד 32% הנחה עד סוף חודש דצמבר. אריק בלנרו, מנהל המחירות של מובילאיי, התראיין השבוע אצל יואב דליון וסיפר על יתרונות המערכות ועל נועל 151 של משרד התחבורה.
מובילאי בעצם מערכת בטיחות שמבוססת על ראייה מלאכותית. המטרה שלה היא להסב את תשומת ליבנו הנהגים לסכנות שבכביש, שבעצם כל הזמן מסתכלת על הכביש וסורקת אותו מלפנים. כשהיא מזהה שיש סכנה לנהג וליושבים ברכב, היא מטריעה. מדינת ישראל שמה תקציב. התקציב הזה הוא מוגבל בזמן ומוגבל בכסף, בשיטה כל הקודם זוכה. כלומר, היום אפשר לרכוש את המערכת המתקדמת של מובילאיי ב-2,100 שקלים, ולקבל החזר דרך אגרת הרישוי של הפחתה של 1,500 שקלים. מי שמתקין מובילאיי מקבל גם הנחה בביטוח החובה. יוצא שאתה מתקין מערכת מתקדמת של מובילאיי ב-2,100, אתה מקבל כמעט את כל הכסף חזרה, וזה פשוט מטורף.
במערכת הבטיחות של מובילאיי קיימות בנוסף התראה על התנגשות ברוכבי אופניים והולכי רגל, זיהוי מגוון תמרורים, התראה על חריגה מהמהירות המותרת והתראה על אי שמירת מרחק. המטה לשעת חירום בבית החולים לניאדו יחד עם גורמי חירום נוספים ובראשם פיקוד העורף קיימו את השלב הראשון בהכנת תרגיל גדול המדמה מצב מלחמה. התרגיל שיערך ברבעון הראשון של שנת 2019 ידמה מצב מלחמה, הכולל קליטת נפגעים רבים מעבר ליכולת הקיבולת השגרתית של בית החולים בטיפול בית החולים לזמן ממושך במצב זה. מאות בעלי עסקים עצמאיים ויזמים מכל תחומי העשייה השתתפו השבוע בוועידת אחים לעסקים, הוועידה הכלכלית של המגזר החרדי שהתקיימה במרכז אחים בבני ברק. בוועידה הכלכלית הופיעו בכירי המשק לצד מומחים מובילים בתחומי השיווק ומחירות, מיתוג ופרסום, שיווק דיגיטלי, אסטרטגיה וניהול, מימון והשקעות, חדשנות וטכנולוגיה. הוועידה, בהנחיית עורך הדין עודד לוינסון, מגיש תוכניות כלכלה פופולריות בתקשורת, ועברה בשידור חי ברשת המקוונת. בסדנו השקעות עומדת לקיים ועידת נטוורקינג לאנשי מפתח בכלכלה הישראלית והחרדית. במסגרתו ילובנו במהלך ארוחת בוקר יוקרתית מגוון תחומים הנושאים אופי כלכלי בעל השלכות רוחב לציבור החרדי. הוועידה תארך השבוע במלון ולדרוף אסטוריה בירושלים. בתוכנית תתקיים שיחה אינטראקטיבית עם יושב ראש הקבוצה רב אליעזר גרוס ויוצגו תוכניות עסקיות של בסדנו השקעות. בנוסף תוגש סקירה רחבה על כל חטיבות החברה ויוצגו תחזיות ומגמות של ענף הנדלן בארץ ובארצות הברית. כמו כן, תערך היכרות עם זרוע למען הקהילה, בה פועלת בסדנו השקעות לטובת הציבור. עד כאן יומן הצרכנות שלנו לערב. נשוב וניפגש אם ירצה השם בשבוע הבא.
כל חי תמיד איתי.